אנחנו לומדים את המאמר, את הביור, על הפסוק וידבר משה על ראשי המטות, בנקודי תורה לפרשת מטות. תף פי ב' בעמודה הרביעית. נתחיל עוד פעם בשורה המתחילה על פסוק ויצר, אחרי הראשי תיבות, אך דרך פרט. פה אנחנו, את המאמר פתחנו עם הפסוק, אחור וקדם צרתני. אמרנו שזה הולך על אדם הראשון, ובעצם על כל אדם ואדם, שיש בכל אדם גם מבחינת אחור וגם מבחינת קדם. דהיינו האחרון לבריאה, הכי נמוך, אבל באותו מידה הוא גם קדם, הוא גם ראשון לבריאה. אז באופן כללי הסברנו את זה, שזה בא בעצם לבטא את שני הנפשות שיש לו. יש לו מצד אחד נפש אלוקית. נפש אלוקית היא מעולם התיקון, היא בטילה לקדוש ברוך הוא לגמרי, אז היא קדם, היא מאוד נעלית. לעומת זאת הנפש הבהמית, הגוף, הוא בא מעולם התום, הוא נפל משבירת הכלים, הוא מאוד מאוד נמוך, הוא יותר נמוך מכל הבעלי חיים שבעולם כי הוא יכול לחטוא, אז הוא אחור. אז באופן הראשון הסברנו שמה זה אחור וקדם, זה פשוט שתי הנפשות שיש לאדם, מבחינה זו נקרא אחור, מבחינה שנייה הוא נקרא קדם. עכשיו בסיום, עד סוף הפרק, הוא אומר שבדרך פרט, אפשר על כל אחד משתי הנפשות עצמם, לדבר עליה לבד ולומר עליה שהיא אחור וקדם. דיינו, הנפש האלוקית עצמה יש לה אחור וקדם, הנפש השכלית, הבאמית, יש לה גם כן אחור וקדם. אז התחלנו אתמול על הנפש האלוקית, נחזור עוד פעם את הדרך פרט. אך דרך פרט, אבל אם נרצה להיכנס יותר בפרטיות, לתאר את האחור וקדם שיש באדם, אז נגיד ככה, גם על נפש האלוקית עצמה, שמבחינת עולם התיקון, גם הנפש האלוקית, שהיא בעצמה מבחינת עולם התיקון, זאת אומרת שהיא בדרגה יותר גבוהה מאשר הגוף, הנפש הבהמית, כמו שאמרנו קודם. למרות זאת, נאמר, גם עליה נאמר אחור וקדם צרתני. גם הנפש האלוקית בעצמה, אפשר להגיד עליה גם אחור וגם קדם. גם היא אחרונה וגם ראשונה. מדוע? אז הוא אומר ככה, קודם כל, נגיד למה היא אחור? למה היא, מה החידוש בדבר? שהיא אחור. הנפש האלוקית היא האחרון. האחרונה היא נמוכה. מדוע? כי הנה התיקון, נכון שהנפש האלוקית באה מבחינת עולם התיקון, משם מה? אבל בסדר העולמות, אז קודם היה עולם התור, עולם התור יותר נעלה, אחר כך עולם התיקון. נכון שהניצוצות של עולם התור, הייתה להם נפילה ושבירה וכו', אבל מבחינת הדרגה, אז עולם התור קדם לעולם התיקון. כי הנה התיקון הוא אחר עולם התור שקדם לו. אז הנפש האלוקית שהיא מעולם התיקון, אומרים עליה היא אחור. יש מי שבא לפניה. עולם התור הוא קדם. הוא קדם לו גם במעלה ומדרגה. הוא לא קדם לו רק מבחינת סדר השתל שלו. הוא קדם לו מבחינה שבאמת האורות האלוקיים שנמצאים בעולם העליון הזה, שנקרא עולם התור, הם יותר גבוהים מהאורות האלוקיים המצומצמים יותר שנמצאים בעולם התיקון. רק בפועל, עולם התור כפי שהוא בציורו, הוא לא נשאר גבוה. נהיה שבירה, אלא שנפל בשבירת הכלים, ברגע שנהיה שבירה, זה נפל והתלבש בניצוצות שנמצאים למטה בקליפות ובעולמות הנמוכים, אבל בשורש הוא יותר נעלה, כי סג הוא למעלה ממה, הרי למדנו כבר אתמול על
סג, בן.
סג מה ובן.
מה ובן.
אז אמרנו סג זה עולם התוהו, מה זה עולם התיקון. ובן זה הניצוץ מהסג, הניצוץ של עולם התוהו, כפי שהוא נפל למטה, הוא נקרא בן. אז הרי סג, דיינו עולם התוהו, הוא למעלה ממה. עולם התוהו יותר נעלה ממה מעולם התיקון. אלא מה קרה בפועל, אני לא רואה אותו יותר גבוה. מה קרה בפועל? אלא שנפל בשם בן, הוא נפל למטה, הוא נפל לבחינת שם בן, מבחינת יש, הוא נפל למטה, אבל בסתם הוא יותר נעלה. אז לכן הנפש האלוקית, למרות שהיא קדם, היא אלוקית, הביטול אצלה גלוי, אבל היא גם אחור, כי בשורש יש מה שקדם לה, שזה עולם התור. והתיקון, ואילו הנפש האלוקית שהיא שייכת לעולם התיקון, מה בעצם עניינה ותפקידה, הוא חיבור מה ובן. עולם התיקון זה החיבור של מה ובן, כי הרי הנפש האלוקית היא מבחינת שם מה, עולם התיקון, ועם מה היא מתעסקת? עם הניצוץ שנפל, לתקן אותו. אז היא מתעסקת עם הניצוץ שנקרא בן, והיא מתקנת אותו. זאת אומרת שהתיקון, האמת, זה חיבור של מה ובן. דיינו, מה פירוש חיבור של מה ובן? שגם בן, גם בן, שבן זה בן, בן זה כינוי לניצוץ כפי שהוא נשבר. שוב, בחינת יש, יהיה בבחינת מה, נהפוך אותו למה, נהפוך אותו לביטול האלוקות, על ידי התהפכות חשוכה לנאורה. כשאנחנו נהפוך את החושך לאור, שזה עבודת האדם, ההתמודדות עם הניסיונות, וזיכוך העולם, אז מה הוא בעצם יפעל? להעלות את הניצוץ למקורו, אז הניצוץ שנפל בבחינת בן, יעלה לבחינת מה. והוא בחינת המברר בירורים, בביאה, בכל ששת ימי המעשה. זה עבודת האדם בכל ששת ימי המעשה, שהוא מתעסק עם הניצוצות שנפלו בעולמות בריאה, יצירה, עשייה, ומה תפקידו? לברר בירורים. ברגע שהוא מברר את הבירורים, מה פירוש מברר את הבירורים? הוא מוציא את, את הזהב מהסיגים, הוא מוציא את הבן ומעלה אותו למה, זה הופך את הכל לעולם התיקון. ונמצא, אז מה יוצא אם כך? התיקון הוא גם כן מעולם התור. מי שעובד בעולם התיקון, הוא זוכה לקבל את האורות של תור מתוקנים, הוא מקבל את האורות של תור כפי שהם בשבירה, ומתקן אותם. וברגע שמתקן אותם, הוא מקבל את מעלתם העצומה. הוא מקבל את מעלתם העצומה, אז מה בעצם קורה? הוא מתרומם, הוא נהיה אפילו, הוא מקבל מהשורש הגבוה כוחות לעצמו. כי השורש הוא מאוד נעלה, זה סג, זה יותר גבוה. יוצא ונמצא, התיקון הוא גם כן בעולם התוהו ורפח ניצוצים. העולם התיקון הוא גם כן מקבל מעולם התוהו, הוא מקבל מהרפח ניצוצים. איפה רואים את זה, שזה הסדר? שקודם כל זה תוהו, אחרי זה תיקון, והתיקון מתקן. איפה רואים את זה בתורה? בסדר הפסוקים. זאת אומרת, זה מרומז בסדר הפסוקים בתורה, בספר בראשית, שהיה את המושג של תוהו, ואת השבירה, ואת התיקון. כל זה כתוב לא רק בקבלה, זה מרומז גם בפסוקים של ספר בראשית. איפה? כמו שכתוב, כתוב בתחילת התורה, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. זאת אומרת, אם ניקח את המילה מרחפת, אז המילה מרחפת היא בעצם מורכבת משתי מילים. מת רפח. ידוע שמספר הניצוצות שמציינים שנפלו מעולם התוהו זה רפח ניצוצים. 288 ניצוצות. אז ה-288 הרפח ניצוצות נפלו, מה קרה להם? הם מתו. מה זה מתו? נלקח מהם החיות האלוקית. הם נפלו בתוך הקליפות. המצב, הסיטואציה הזו שהניצוצות נפלו ומתו, זה נקרא מרחפת. כי המילה מרחפת זה חיבור של שתי מילים, מת רפח. שהרפח מת, זה השבירה, זה השבירת הכלים. והוא בחינת מת ושבירה. ומה אחר כך כתוב בתורה? ומזה נעשה התיקון בביאה, אחר כך יש את העבודה, לקחת הניצוץ, כפי שהוא נפל למטה, כפי שהוא נמצא בעולם הבריאה, יצירה, עשייה, בתוך בלבול גדול, ומה העבודה של האדם לתקן. איפה זה כתוב בתורה בהמשך? כמו שכתוב אחר כך, ויאמר אלוקים, יהי אור. מה זה אור? כנגד הספירה הראשונה, ספירת החוכמה. מתי נאמר יהי אור? זה התפקיד של האדם. תאיר את העולם. מה פירוש תאיר? תיקח את הניצוצות הנפולים והשבורים והמתים ותאיר אותם. אז רואים את הסדר שעולם התוהו קדם לעולם התיקון, ותפקידו של האדם להעלות ולתקן. והתיקון, יש שלבים בתוהו שנתקנו מעצמם, כביכול, בלי עבודת האדם. ויש שלבים בתוהו שתלוי בנו בעבודת האדם. אותם שלבים שנתקנו מעצמם, כתוב בקבלה, הוא מביא כאן בקבלה, כמו שכתוב בעץ חיים, דעתיק דתיקון, זה הצילות, כתוב בעץ חיים שבחינת עתיק, שזה פנימיות הכתר של הצילות, לקח אי ראשונות דקטר דבן. זאת אומרת, החמש הראשונות נתקנו מעצמם. מה שעבודת האדם זה לתקן את השבירה בבחינות הנמוכות שלו. ולכן, במילא אחרי כל העריכות הזו שראינו, שעולם התוהו קדם לעולם התיקון, שורשו נעלה יותר, זה הרי אנחנו באים להסביר למה על הנפש האלוקית אפשר להגיד אחור וקדם. למרות שהמושכל הראשון שלנו היה מה להגיד על הנפש האלוקית, קדם, היא אלוקית. למה להגיד עליה אחור? ולכן גם נפש האלוקית אפשר לקרוא לה אחור, למה? מצד התיקון, נקראת בחינת אחור לגבי עולם התוהו. היא נקראת אחור לגבי עולם התוהו, כי עולם התוהו הוא קדם לה בשורש. שמרפח ניצוצין ששורשם מסג, השורש של הניצוצות, השורש של עולם התוהו, זה מסג שלמעלה ממה. אז הנפש האלוקית היא מה? היא בחינת התיקון, אבל הניצוצות באים מסק, שזה הרבה יותר נעלה. אז אם כך ראינו שבדרך פרט על הנפש האלוקית עצמה אפשר לומר אחור וקדם. עכשיו נטפל בנפש השכלית, הבהמית, וגם עליה אנחנו נגיד אחור וקדם. היא המושכל הראשון שלנו להגיד עליה שהיא אחור. נגיד עליה גם אחור וגם קדם, זה הסיום. וגם הנפש השכלית הבהמית שבאדם, גם כשאנחנו נדבר על הנפש השכלית, על הנפש הבהמית, שייך לומר אחור וקדם צרטני. גם עליה אפשר להגיד אחור וקדם. לגבי מה? לגבי דומם צומח חי. הנפש השכלית לגבי דומם צומח חי. מה מעמדה? אז האופן הפשוט, מה מעמדה של הנפש השכלית ביחס לכל הבריאים שבעולם היא קדם. הבן אדם הוא הכי משובח מכל הבעלי חיים, מכל הצמחים ומכל הדוממים. ברור שהוא קדם. אבל באותה מידה אפשר גם להגיד עליו אחור, שהוא יותר נמוך מהדוממים, מהצמחים ומהבעלי חיים. למה? זאת אומרת ככה. כי הנה, סדר המאמרות, שמסתכלים בדיוק, שמסתכלים בסדר המאמרות של הבריאה, קדמו דומם צומח חי למדבר. הרי הדומם נברא לפניו, הצומח נברא לפניו, החי נברא לפניו. זאת אומרת שהוא אחור לכל הברואים שבעולם. והיינו, כי התיקון הוא ממטה למעלה. כשמסתכלים על הדבר איך שהוא נראה במבט של עולם התיקון, כשמסתכל על העולם במבט איך שהוא נראה לפי הסדר המסודר, לפי ההיררכיה, לפי הפירמידה הטבעית והרגילה, איך אתה מסתכל על העולם, אז איך אתה מסתכל על העולם? אתה מסתכל עליו ממטה למעלה, אתה אומר, יש דומם, מעליו הצומח, מעליו החיים, מעליו המדבר. אז במבט טבעי רגיל, איפה אני אעמיד את המדבר, את נפש השכלית, אני אגיד לו, הוא קדם, הוא בפירמידה הכי למעלה. ואדם שהוא המדבר, העליון מכולם, זה במבט של איך שהדבר נראה במבט טבעי רגיל. אבל אם תסתכל על הדברים, לא איך שזה נראה לך בעיניים. תסתכל על הדברים איך שזה בשורש שלהם, אז הניצוץ שנמצא בדומם הוא הרבה יותר גבוה מהניצוץ שנמצא במדבר. למה? הרי הדומם נפל למטה. יש פה, הוא לא מביא כאן, אבל מהרבה מקומות מופיע המשל עם החומה.
גם נצרח להם.
זה אחד ההוכחות, שהוא נצרח להם, זאת אומרת, הוא זקוק להם. למה? כי הם בשורשם היו יותר גבוה, ולכן הם נפלו עד לדומם, עד למטה, אבל בשורשם הם יותר גבוה, כמו המשל עם החומה, שהאבן שבשורה הכי עליונה של החומה, כשהיא נופלת, היא נופלת הכי נמוך. ושאם כן בתוהו, הכי רחוק. שאין כן בתוהו, דומם הוא למעלה מהצומח, והצומח הוא למעלה מהחי. כשמסתכלים מצד תוהו, אז זה הפוך. אז ככל שהדבר נראה לנו יותר נמוך בעולם, בשורש שלו הוא בעצם הכי גבוה. לכן כתיב בקורבנות, לכן כתוב בתורה, כשהקריבו קורבנות, כתוב שצריך לשים על הקורבן מלח, ועל המלח כתוב ברית מלח עולם. דיינו, יש ברית שהקדוש ברוך הוא קרא שישימו את המלח על הקורבן. מה זה מלח? הקורבן הוא מסוג החי, והמלח זה מסוג הדומם. אומרים שהקורבן החי צריך שישימו עליו מלח. מלח הוא דומם, מה הוא צריך את המלח? הוא בעצמו חי, מה הוא זקוק למלח? אף על פי שהמלח הוא דומם, כי באמת בשורש, ככל שהדבר הוא יותר נמוך, הוא באמת מצד שורשו יותר גבוה. אז המלח הדומם יותר גבוה מהחי, שמקרימים אותו על גבי המזבח. אך בשורשו גבוה מאוד. ומלח הוא גבורו דאבא, כתוב המלח שהוא בא מהחוכמה. זאת אומרת, המלח הוא מאוד מאוד נעלה. במילא גם על הנפש השכלית, זה משהו מסיים, ולכן גם הנפש השכלית, מה נגיד עליה? על הנפש השכלית היא אחור או קדם? נגיד עליה גם קדם מצד המבט הטבעי. סליחה, נגיד עליה... כן, קדם מצד המבט הטבעי, אבל נגיד עליה אחור מצד השורש. לכן גם הנפש השכלית, אם היותה גבוה במעלה מדומם צומח חי, ושורשה מבחינת פני אדם, באופן טבעי נגיד השורש שלה גבוה הוא מפני אדם, כמו שכתוב, הוא דמות פניהם פני אדם, ונקרא קדם. אבל מתי נקרא לו קדם? היינו מצד יציאתן והתאבותן על ידי 10 מאמרות שנמשכו מ-10 ספירות לתיקון. איך שזה התגלה בעולם, איך שזה התגלה בסדר השתלשלות, הוא בא ממקום מכובד, הוא בא מבחינת פני אדם, לכן הוא נהיה אדם. אבל בשורשם בתוהו, אבל אם נסתכל על השורש עליהם הנעלה, אז הדצח, הדומם, צומח חי, גבוהים יותר. ולכן נקרא אחור למעשה בראשית. זה אם כך לסיכום, שהביטוי אחור והקדם צרטני, שייך להיאמר על האדם גם בכלל, שיש לה נפש אלוקית ונפש בהמית, וגם בפרט על כל נפש ונפש אפשר לקרוא לה גם אחור וגם קדם, שאלה תלוי איך אנחנו מסתכלים על זה. רק לשלימות העניין, רק מילה אחת שמבואר ברבי צמח צדק מבאר איזה קטע שזה כתוב כבר בתנאים, שואלים את השאלה הזו, אבל סתם להשלים, מעניין, כשמסתכלים על הארבע שמות שהזכרנו, אב, סג, מה ובן. אז ישנה שאלה, למה בשלושת השמות אנחנו אומרים קודם כל את המספר הגבוה, אחרי זה את המספר הנמוך. אב, עין, אחרי זה בית. עין זה 70 ובית זה 2. סג אומרים קודם את הסמך, שזה 60, ואחרי זה אומרים את הגימל, שזה 3. כשמסתכלים בשם מה, אותו דבר. קודם כל אומרים את המם, שזה 40, המספר הגבוה, אחרי זה אומרים את ההי, שזה 5. יהיה לשם בן, פה מתהפך היוצרות. לא אומרים נב, אומרים בן. קודם בית, שזה המספר הנמוך, ואחרי זה נון, שזה המספר הגבוה. למה השתנה הדבר? הרי שאלה שהתנאים שואלים, והתשובה היא בקודים, והרי בעצם רוצה זה מבאר את הקוד הזה בצורה מעניינת. כי בתנאים כתוב, שזה בגלל הנקודת הדברים שהקדוש ברוך הוא אמת. וזה לא מובן מה, אני אגיד ישעת הביור, הוא ככה, שחותמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת. אמת בגימטריה הקטנה זה 9, כי א' ועוד מ', 1 ועוד 40, נקח את 40, נצמצם אותו ל-4, 1 ועוד 4 זה 5, ועוד תף, תף זה 4, 400 זה 4, ויחד 5 ועוד 4 זה 9. אז חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, אמת זה 9. אז כל השמות אנחנו רוצים להביא ולהראות שהם בעצם 9. אז נראה לפי סדר. אג, השם הראשון אב, עין ובית, אז זה 7 ו-2, זה 9. סג, זה סמך וגימל, זה שוב 6 ו-3, זה 9. מה? אז יש לנו 4 ו-5. 40 זה הופך להיות 4 ו-5, זה שוב 9. שם בן, אם נקרא את זה כפי סדרם, נון ובית, נון זה יהיה 5 ובית זה יהיה 2, זה יהיה 7. אנחנו רוצים אבל להראות שזה גם אמת, שזה 9. אבל אם עושים את זה הפוך, בן, ידוע שנון סופית, בסדר של הגימטריאות, זה לאו דווקא נון 50, אלא יש בסדר שמתחילים לספור אחרי הטף, שזה 400, אז אותיות הסופיות עולות במאות. יש 500 ו-600 ו-700, ואז יוצא שנון זה 700. אז נון זה נון סופית. אז נון סופית זה 700, ומילא בן זה יצא 2 ו-7, זה גם יצא 9. זה הסיבה שבשם בן אומרים הפוך בן, כדי להדגיש את העניין שגם זה אמת וגם זה.